העונה הסדירה מאחורינו, אנחנו עושים פרק מיוחד לסיכום העונה הסדירה, שני הסיבובים שעברו עלינו לטובה, לרעה, כנראה לרעה. אני כאן כרגיל עם רותם שושני, ערב טוב, ושי דרור, ערב טוב.
ערב טוב.
כמו שאתם רואים, דן לא נמצא, הוא יש לו דברים אחרים לעשות.
דברים של היסטוריונים.
דברים של היסטוריונים, כמו ללמוד נגיד על דברים שקרו לפני 300 ו-400 שנה. אבל אנחנו כאן, אנחנו עושים סוג של סיכום ביניים על איך עברו אלינו שני הסיבובים, נביא קצת מספרים, נביא קצת דיונים מעניינים. היום אנחנו לא בפרק רגיל כמו שאמרתי, אז ככה שסיבוב מהיר וכל זה אין, אבל כל מה שיהיה לכם להגיד אנחנו נשמע, לא לדאוג, אז בואו נצא לדרך, פתיח. תודה רבה, די-ג'יי רונן כהן על הפתח המעולה כרגיל. חבר'ה, ערב טוב, מה נשמע עוד הפעם?
מעולה.
כן?
כן.
אין מחזור, יש פגרה, היה נבחרת שעשתה לנו...
קצת פחות מעולה בנבחרת.
הנבחרת שעשתה לנו הרבה כבוד, ועכשיו אנחנו ככה אנכים.
אפשר להגיד אבל שרוי אלימלך ורוי נאוי שיחקו בצעירה.
נכון. שגם קיבלו...
שחקים ממש עכשיו, גם...
כן,
גרמניה. עכשיו יש נגד גרמניה, 2-0 לגרמניה, אני לא יודע.
אה, באמת? תבדוק בינתיים.
יפה להם.
כן. טוב, אז יש לנו כמה נושאים לדיון שאנחנו נעלה פה, בעיקר אנחנו נסקר, כמו שאמרתי, את העונה הסדירה. קצת מספרים יבשים בכללי על העונה הזאת, אז עד עכשיו אנחנו עם 19 נקודות בלבד מ-78 אפשריות. מאזן הביתי של הפועל, 13 משחקים, 3 ניצחונות, 6 תוצאות אקו, סליחה, ו-6 הפסדים. מאזן חוץ, 13 משחקי חוץ, 0 ניצחונות בחוץ. שזה משהו שמראה אפילו על ההבדל בין עונה שעברה לעונה הזאת, כי עונה שעברה היינו באמת קבוצת חוץ טובה. היינו אפילו מקום ראשון, אם אני לא טועה, בטבלה הפנימית של המשחקי חוץ.
דווקא בבית היה כמה הפסדים כאלה שהיו כואבים.
נכון, כמו 4-1 או 4-3 לכפר סבא ועוד כל מיני כאלה, דרבים למיניהם. אבל כן, אז 0 ניצחונות, 4 תיקו ו-9 הפסדים. והנושא הראשון שנרצה שנדבר עליו זה בעצם על המחזורים, ואני גם רוצה לשמוע אתכם על איפה לדעתכם היו נקודות המפנה של העונה, איפה המחזור ששינה את הכל, אפילו אם אפשר לקרוא לזה ככה. אז התחלנו את העונה בהרבה התרגשות אחרי 8 עונות בליגה הלאומית, פגשנו, היינו אמורים לפגוש את מכבי חיפה בסמי עופר, וואחד ספתח לעונה, איך חיכינו למשחק
כל
הזה?
כל השבעה מחזורים הראשונים זה וואחד ספתח.
נכון? אבל סמי עופר, כאילו, זה...
כן, זה היה ספתח.
זה היה ספתח. גם הייתה לי תחושה שננצח שם, אתה יודע, כי זה כאילו עולה חדשה, והם החליפו מאמן, ומסיידגו, זה כאילו כזה...
כן, זה לא היה כזה משחק חד צדדי.
לא, אבל זה היה אחרי זה באיחור, כי כן, זה היה מחזור השלמה.
אני חושב אפילו אחרי המלחמה.
זה היה אחרי המלחמה, בטח. כן. מכבי חיפה, שורה תחתונה, מכבי חיפה ניצלה את, את היתרון שהם יכלו, יתרון במרכאות כמובן, כי עלינו איזה יתרון הם כבר צריכים, ודחו את המשחק בגלל אירופה, והמחזור הראשון של הפועל היה בבית נגד בני סכנין. הובלנו אפילו, ורד כבש, סכנין ישבו, ג'ימי אלקסיס.
דקות האחרונות, 80 ומשהו, 87, 86, אם אני לא טועה.
בואו נראה רגע.
זה היה...
כן, משהו כזה, שנייה לי את המשחק מולי, אבל כן. משהו כזה.
יכול להיות שזה היה המשחק האחרון של קיאל בקריירה גם.
זה גם היה נראה לי המשחק האחרון של ג'ימי אלקסיס במדעי הפועל פתח תקווה. למי שלא זוכר, ג'ימי קיבל אדום בדקה 36, כניסה...
פראית למדי.
כן, בבירם קיאל, אפילו קיאל גמר את העונה, וגם ג'ימי גמר את העונה, כי ג'ימי קיבל 6 משחקים בחוץ, ולפני המשחק השישי הוא נפצע ליתר העונה.
דקה 87.
87, תודה רבה שי. וזה היה המשחק הראשון של הפועל. המשחק השני היה בחוץ נגד מכבי נתניה, 4-1 למי שלא זוכר, 4-1 שאנחנו עד היום לא יודעים איך קיבלנו מנתניה רביעייה.
כן.
שזה היה משחק שאפילו קצת נתן לנו איזה שתי כפות להגיד לעצמנו, זאת ליגת העל.
נראה לי את הקפה קיבלנו בחמישייה מהפועל ירושלים בגביע הטוטו. זה היה כאילו הקבלת פנים לליגת העל.
כן, אבל אתה יודע, זה היה גביע, טוטו, זה... עוד לא היינו בכלל
כן,
עם סגל מלא.
כן, זה סוג של ידידות כזה, אתה יודע.
כן, כן.
מתחממים לקראת העונה, אבל כן,
נגד לא נתניה. זה לא היה בהרכב מלא, אז
לא,
בכלל...
לא הייתה בכלל בסגל כן. מלא.
לא, נגד נתניה קיבלנו שם רביעייה, אבל המשחק הזה היה די שווה, לא?
הוא היה די שווה, גם אז אמרנו ש... מה זה שווה? הם פשוט הגיעו לארבע הזדמנויות וניצלו אותם. אנחנו לא.
נכון.
וזה משהו שבערך...
בסוף זה מה שמנצח בכדורגל.
זה גם נגזר עלינו ליתר העונה הזאת, להגיע להזדמנות ולא לנצל אותם. וכן, קיבלנו ארבע מנתניה, נגבר ארבע אחת. אחרי זה הרחנו את הפועל באר שבע.
חשבנו שנבוא ונקבל עוד ארבע.
עוד ארבע, ואפלה ופלה, ניצחנו, ניצחון ראשון בליגת העל אחרי כל כך הרבה שנים. בסי שם פרץ מאגף שמאל, בישל לריקן לאמצע וריקן כבש. אחרי זה נסענו למשחק חוץ נגד מכבי תל אביב בבלומפילד. לא נפלנו מהרגליים. הפועל הייתה דווקא, לא אגיד פעלתנית, אבל...
משחק שהיה מאוד דומה למשחק השני שהיה כאן, מול מכבי תל אביב.
תשמע, עשינו להם חיים קשים
כן,
גם אז.
כן, גם, פשוט... גם, גם פה וגם שם, חיים מאוד קשים, ואתה יודע, שיפוט... היה כמה החלטות שנויות במחלוקת שם עם הפנדל החוזר של זהבי, אבל בסוף מכבי ניצחה די בצדק.
וזהבי קיבל שלושה פנדלים, זאת אומרת שזהבי צריך שלושה פנדלים בשביל לנצח אותנו.
עומר כץ עצר שם...
כן, אפילו קראתי לפרק הפרחים לעומר כץ, למי שלא זוכר. עומר כץ הביא שם משחק מצוין, אבל לא ניצחנו את מכבי תל אביב בחוץ, ואז הגיע משחק נוסף נגד ביתר ירושלים.
קודם כל הגיע, זהו, כן.
הוא היה אמור להיות בשביעי לאוקטובר בערב. לא קרה, כולנו יודעים למה אין צורך להרחיב.
לא, לפני ביתר היה לנו מכבי חיפה.
לא,
היה אמור להיות קודם ביתר,
ואז אחרי המלחמה היה לנו מחזור השלמה נגד מכבי חיפה. הפסדנו 2-1.
נכון.
כמעט עשינו 2-2.
כן.
כמעט. לא עשינו. אחר כך ניצחנו את ביתר בבית, עשינו טקו בחוץ עם הפועל חיפה, שהפועל חיפה היא קבוצת פלייאוף עליון, מקום שלישי או רביעי עכשיו, אם אני לא טועה.
ניצחו את באר שבע לפני שבועיים, לדעתי עם שלישי.
ושלנו בדקה 85 שם.
כן, רוינאווי. הפועל נראתה על הגל בתקופה הזאת, אני זוכר. אמרנו, בונה, אולי אנחנו עושים פה סנסציה.
ואז הגיע המשחק שלדעתי לפחות היה המפנה של כל
העולם. זה המשחק שאתה חושב שהיה המפנה?
לדעתי, כן.
אוקיי, אז המשחק ששי מדבר עליו למי שלא זוכר, היה נגד אשדוד בבית, זה המשחק בלי קהל. הובלנו רוב המשחק ו...
לא, דקה 86, גולן בני, פקיע את השער.
נכון, סליחה, אני מבלבל למשחק אחר. גולן בני כבש בדקה 86. יד ברחבה שלנו בדקה 90 ופלוס נתן לבר להתערב ואשדוד ישבו את התוצאה אחת אחת.
דקה 100.
דקה 100.
דקה 100.
זה היה איזה 3-4 דקות אחרי הזמן החוקי.
בקיצור, פה התחיל המזל שלנו להידרדר ויצאנו באחת אחת במשחק שהיינו צריכים לנצח בו.
כן, אבל תשים לב, בכל המחזורים הראשונים היינו באמת נגד קבוצות חזקות מאוד. אז כאילו השחקנים התעלו על עצמם במשחקים האלו, ואז שהגיעו המשחקים נגד אשדוד, וחדרה, וריינה, ומכבי פתח תקווה, ואתה יודע, ועוד כל מיני כאלה, שבאמת צריכות להיות בליגה שלנו. השחקנים באו כנראה עם הראש למעלה, שהם אמרו, בוא, אנחנו לא נופלים לא ממכבי חיפה, ולא ממכבי תל אביב, ולא מהפועל חיפה, שהם מקום שלישי, והם קיבלו בראש. בכל משחק, כל משחק, כל משחק, ואפילו היה רעיון, אני זוכר את האדם, של רועי אלימלך אחרי אחד המשחקים, שהוא אמר שהם באו עם האף למעלה, והם צריכים ללמוד לכבד את היריבה ממול, ולקח להם הרבה מאוד זמן ללמוד את זה.
לקחת 8 נקודות בשבעה משחקים, במשחקים הראשונים, בשבעה המשחקים הראשונים, זה הישג מטורף, לקבוצה שרק עלתה ליגה. ולנצח את באר שבע וביתר.
ומול קבוצות כאלה.
אני אומר, מול הקבוצות ספציפית, ההגרלה הזאת, גם המשחק הכי כביכול נוח, היה סכנין, שהיא קבוצת פלייאוף עליון, וזה הישג באמת מטורף, והמשחק הזה באמת שינה איזה משהו, לדעתי, מבחינת גם, אתה יודע, אתה כבר מוביל, אתה בא לקחת עוד 3 נקודות, כקבוצה תחתית פתאום להיות עם 11 נקודות, במחזור השמיני זה...
אני חושב שה... חלום. שהתודעה הזאת של אנחנו קבוצה שעלתה ליגה וניצחנו, לא ניצחנו, אבל עשינו תוצאות טובות נגד ביתר ניצחנו ובאר שבע ניצחנו, מכבי חיפה כמעט, מכבי תל אביב לא נפלנו, הפועל חיפה תיקו.
חיפה תיקו, בסכנין תיקו.
כן, אמרו, וגם אני אמרתי שבונה, יכול להיות שאנחנו נעשה פה עונה טובה אפילו.
כן, מסכים איתך, לגמרי. כולם חשבנו את זה.
כן, כולנו חשבנו את זה.
כולנו חשבנו את זה.
ואחרי המשחק עם אשדוד, הגיע משחק נגד חדרה, עוד קבוצה שעל הנייר אנחנו צריכים לנצח, עוד קבוצה שמתחרה איתנו, אפשר להגיד, על הירידה. והפסדנו, הפסדנו
להפועל חדרה. זה היה גם בדקות הסיום, עוד פעם.
כן, בדקה 84.
תמיר גלזר.
דקה 84, תמיר גלזר הפקיע, והפועל הפסידה. מבחינת מיקום, אחרי המשחק היינו במקום ה-12, אפילו עדיין לא מתחת לקו האדום.
שני מחזורים לפני זה היית במקום ה-9.
נכון. גם נגד באר שבע, גם נגד הפועל חיפה וגם נגד אשדוד. זה גם הפעם האחרונה שהפועל תפגוש את המקום הזה, עד סוף העונה, עד נכון לרגע זה שאנחנו מדברים. אחרי המשחק עם חדרה, הפועל פגשה את בני ריינה בבית.
גם הפסידה.
גם הפסידה. לא היה שום דבר במשחק הזה, לא היה שום דבר
חוץ מהשיניים של קיניונס.
כן, זה המשחק ש...
שם זה המשחק הזה?
כן, זה המשחק הזה.
זה המשחק הזה? מה? דבר על... להגביר. או את זה או את ה...
משהו.
אתה שומע יותר טוב?
אני שומע אותך טוב.
אתה שומע
טוב?
עד עכשיו לא שמעת טוב, אתה רוצה להגיד לי?
לא, את עצמי, תגביר אותי.
להגביר אותך. עכשיו אתה שומע טוב?
סבבה,
כן. או שזה אני, זה אני, סליחה.
רגע, סבבה, כן.
בסדר, סיימנו?
מעולה. הפסדנו לריינה.
הפסדנו לריינה, ואחרי ריינה הגיע המשחק עם הפועל תל אביב בחוץ. היה יום גשום, יום שבת גשום, בצהרי היום. ולא ידענו שהשוער היווני שלנו, ניקוס יאנקופולוס, בא לתת הצגה. 4 בעיטות ו4 שערים, ואנחנו לא יודעים איך קיבלנו 4 מהפועל תל אביב, כמו בדיוק נגד נתניה, איך קיבלנו 4 מהפועל תל אביב, במשחק היחיד שבורחה למה ניצח בו בכלל כשהוא היה מאמן.
כן.
אבל זה תפור על הפועל פתח תקווה, כל הניסים והנפלאות האלה.
היה אדום מאוד מוקדם שם גם, של גושה.
של גושה, כן, בדקה ה-32, גושה קיבל אדום, אבל זה לא העניין. לקבל 4 מהפועל תל אביב, עם איך שהיא נראית, זה...
זה כמו לקבל 8 ממכבי תל אביב.
נראה לי יותר רגיוני לקבל 8 ממכבי תל אביב, מ-4 מהפועל תל אביב.
הרבה יותר, כן.
אגב, הרבה אנשים אמרו לי שספציפית שזה היה המשחק המפנה, ושאופר היה צריך ללכת אחרי המשחק הזה. אני תכף נגיע גם לאופר. אחרי זה, דרבי חוץ. שתי הזדמנויות למכבי, 2 שערים, הפסדנו 2-0 בדרבי. עוד דרבי שלא ניצחנו בו.
בדרבי טוב, דרבי שהפועל הייתה הרבה יותר טובה מאשר היריבה, וחבל.
אמרנו את זה על הרבה משחקים העונה, אבל שהיינו יותר טובים מהיריבים, מהיריבה הגענו ליותר הזדמנויות, יותר מצבים, והפסדנו.
כן, זה אחד מהם. אבל דרבי זה יותר כואב גם, ואין מה לעשות. והמשחק האחרון שסגר את הסיבוב הראשון היה הפועל ירושלים בבית. גם פה הפסדנו, גולן בני קיבל אדום בדקה 17. דוידוב צימק בדקה 83, אותו רעיון מפורסם של זיו אריה, מה שדיברנו עליו בפרק הקודם.
יכול להיות שמאז הפועל תל אביב גם התפתחה איזושהי מסורת לקבל אדומים בתחילת המשחק ולגמור את המשחק.
אפשר להגיד,
כמה, אנחנו מקום ראשון או שני בליגה באדומים?
שני אחרי הפועל תל אביב.
הפועל תל אביב עקפו אותנו, כן. נגמר הסיבוב הראשון, הפועל סיימה אותו במקום ה-13, עדיין לא המקום האחרון, אבל לא נראינו טוב חד משמעית. המשחק הזה גם היה ב-30 בדצמבר, זאת אומרת שהרגע שחשבו אולי להחליף מאמן, זה היה קלאסי אחרי המשחק הזה להחליף מאמן.
כן, ואז בא לך מכבי חיפה.
ואז בא מכבי חיפה.
והשחקנים עוד פעם מתעלים על עצמם, והם רוצים להראות ש...
2-2 מטורף למי שלא זוכר, צמד של רוי אלימלך.
רוי אלימלך.
שהפקיע את השער מול מכבי חיפה
בסיבוב הראשון. פגשתי אוהד של מכבי חיפה שהוא אמר לי איך גנבתם לנו 3 נקודות. אמרתי לו איך אתם גנבתם לנו 3 נקודות.
נכון, מסכים. היינו צריכים שם. עוד משחק שהיינו צריכים.
אחרי זה נסענו לסכנין.
גם שם קיבלנו אדום, אבל. נגד מכבי חיפה.
בסוף.
בסוף. סמואל ברון בסוף קיבל אדום. לא משהו ששינה יותר מדי את המשחק, אבל כן. אחרי זה נסענו למשחק חוץ בסכנין, משחק הכי משעמם שראיתי בכמה שנים האחרונות. ראיתי בלאומית משחקים פחות משעממים. 0 בעיטות למסגרת למי שלא זוכר. זהו, בערך זה יש לי להגיד על המשחק הזה. אבל עלינו זמנית למקום ה-12.
מעניין כמה נרדמו במשחק הזה.
אני נרדמתי במשחק הזה. ביציע. לא הייתי, דנה סצ'ל אותו.
זה היה משחק קשה לראות.
משחק קשה לצפייה. אחרי זה חשבנו שאולי יש לנו קצת, המזל שלנו קצת משתפר. הרחנו את מכבי נתניה, המשחק האחרון של אנדרי טישיירה, למי שזוכר אותו, שגם עליו נגיע בהמשך, כי אני רוצה לדבר גם על הזרים. 2-0 להפועל פתח תקווה, גול מבעיטה חופשית, הראשון זה היה של אבי ריקן? לא, הראשון היה של גוזלן.
גוזלן.
הראשון היה של גוזלן, נתניה עם אדום, אבי ריקן מבעיטה חופשית, נתניה עם אדום. 2-0 להפועל, אולי המזל שלנו קצת השתפר.
נכון, הם קיבלו שני אדומים
שם במשחק. אז לא, לא, לא.
וכמעט השבו.
כן, כמעט. בסדר, נגיד כמעט. לא, 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 נסענו לבאר שבע, למשחק חוץ, סמואל בראון עם בעיטה פנטסטית לשער שנפסל.
זה היה כבר בעשרה שחקנים כבר? הגול של...
כן, קיניונס קיבל אדום בדקה ה-19. כמו המספר שלו, אגב. לא ניצחנו בבאר שבע, מתן פלק פונה לסורוקה עם חשד לזעזוע המוח.
מיגל ויטור שם נתן לו...
כן, נתן לו מתנה עם הרגל. טוב, לא ציפינו, אבל עדיין, היינו עדיין במקום ה-12. משחק אחרי זה, המכבי תל אביב באה לפה, לפתח תקווה, בונקר כזה, אני לא ראיתי שנים, בונקר כזה מוצלח.
אז מוריניו בפורטו.
ממש, מי שלא זוכר.
שחק הגנה משובח.
גולן בני, צד שמאל, רואי אלי מלך באמצע. הרכב
טלאים.
מה זה הרכב טלאים? הרכב הזוי, שאף אחד לא יודע איך בכלל יצאנו ממנו עם נקודות, אז יצאנו עם נקודה. עוד פעם עשינו למכבי תל אביב את המוות, עוד פעם עשינו להם חיים קשים. אלילת המזל גם הייתה לטובתנו, חייב להגיד. והפועל עדיין במקום ה-12. משחק אחרי זה, טוב, זה היה גביע, אז נדלג, ניצחנו 4-2 את ריינה. בתר בחוץ, בטדי, שהיית בטח זוכר גם את המשחק הזה, משחק מטורף לשני הצדדים. הרבה מזל היה לנו כי ביתר קיבלה אדום בדקה 35, הם כבר הובילו עלינו 2-0 מצמד של הדיונה. ורד בפנדל בדקה 39, וחמזה שיבלי בדקה 90 בגול יוצא מן הכלל.
מהלך פשוט אדיר.
מהלך אדיר חד משמעית. 2-2 אנחנו יוצאים מהמשחק הזה בטדי, אחר כך אירחנו את הפועל חיפה, משחק חלש מאוד של הפועל, שני שערים להפועל חיפה במשחק חלש עוד יותר שלהם, והם עדיין הצליחו לתת לנו שניים. כן, ואז הגיע המשחק הגורלי, נגד אשדוד בחוץ. אז מעל 1,000 צופים נסענו לראות את הפועל מנצחת בשעה טובה את אשדוד, היריבה, אחת מהיריבות העיקריות שלנו על הירידה, והפסדנו להם 2-0, בהפסד כואב, מוחץ. בוא נגיד שלא ראינו כלום מהפועל במשחק הזה, והפסדנו. אחרי המשחק הזה, ההנהלה אמרה להתראות לאופר טסל פאפה, ובן אילם הגיע. תרף גם ניגע בקצת בהבדלים בין בן אילם לטסל פאפה, אנחנו כבר מגיעים באמת לקראת הסוף. משחק אחרי זה, פגשנו את חדרה בבית, לעוד משחק גורלי, משחק שאנחנו חייבים לנצח בו, ועוד פעם הפסדנו.
עם תקוות.
עם תקוות.
עם תקוות.
2-0 הפסדנו לחדרה, צמד של שני הזרים שלהם, שבכוונה אני אומר את זה, כי גם נגיע לזה אחר כך. אחר כך נסענו למשחק חוץ בריינה, 1-1 יצאנו שם, גול של בסי למי שזוכר.
עוד משחק שהיה אפשר להוציא יותר.
נכון. למרות שאני לא בטוח, כי זה היה משחק, טוב, נגיד שקול. אחרי זה, הפועל תל אביב בבית, 0-0, נורא והיום.
צפוי.
צפוי מאוד, כן. אחרי זה דרבי, עוד דרבי שהיינו צריכים לנצח בו. 2-2, עוד דרבי שלא ניצחנו בו, ותחושות לא כיפיות כי היינו צריכים לנצח בו. והמשחק האחרון, למי שזוכר, זה היה בעצם הסיכום של הפרק שעבר. הפסדנו 3-2 להפועל ירושלים, זה אני, שי. הפסדנו 3-2 להפועל ירושלים, וסיימנו במקום האחרון, כמו שהיינו 5 מחזורים לפני זה. חבר'ה, אני רוצה לשאול אתכם, את שי, כשי כבר אמר, אתה מסכים איתו אגב, שזה המחזור ששינה את ה... מה המחזור בעצם
ששינה?
מה המחזור שהוא...
אשדוד.
אשדוד.
הסיבוב הראשון.
אשדוד הסיבוב הראשון?
כן.
אני חושב שדווקא אשדוד הסיבוב השני, אם כבר. אני אגיד לך מה, אני חושב, המשחק שישנה את העונה באמת, זה ברגע שבן אילם ינצח את המשחק הראשון שלו.
לא, אני שואל מה המחזור שלדעתך עשה איזשהו זעזוע, אולי המחזור שמנחס אותנו.
אשדוד. אשדוד
השני?
השני שהפסדנו בו 2-0, כי גם סוף סוף ההנהלה החליטה להתעורר ולהתעשת על עצמה ולפטר את אופר ולנסות משהו חדש. וגם הפסדנו ליריבה הכי ישירה שלנו, לירידה.
אוקיי, שי.
אני נעול על המשחק הראשון פה מול אשדוד. באמת, אתה יודע, כאילו זה משנה מומנטום, הפנדל הזה. בדקה ובסיטואציה שהייתה, וכמה זמן שבאמת לקח לבר לבדוק את הפנדל הזה, זה משהו שבטוח שיחק לשחקנים בראש, וחבל שבאותו משחק הם לא לקחו את שלושת הנקודות, אבל אין מה לעשות, זה כבר נחלת העבר.
אז אני אלך דווקא ל... אוקיי, אני אקדים את זה, אני אגיד, קודם כל, כמו שאמרתי מקודם, המשחק האחרון נגד הפועל ירושלים בבית היה ב-30 לדצמבר. אחרי המשחק הזה, ההנהלה צריכה הייתה להגיד לאופר תודה רבה, ולהביא מאמן חדש שיש לו את כל ינואר, להביא איזה שחקנים שהוא רוצה, להכין את הקבוצה שיהיה לו מספיק זמן. הפועל לא עשתה את זה, הפועל החליפה את אופר רק אחרי אשדוד, וזה היה בזבוז זמן יקר מפז, אבל לדעתי המשחקים שדי השאירו את אופר, מה שנקרא, עם הראש מעל המים, זה היה התיקו מול מכבי חיפה והתיקו מול מכבי תל אביב. כי אחרי שני המשחקים האלה אמרנו, עשינו תיקו עם מכבי תל אביב, עשינו תיקו עם מכבי חיפה, אבל תסתכלו על זה היום ונשאל את השאלה, את מי זה מעניין שעשינו תיקו עם מכבי תל אביב ומכבי חיפה?
בדיוק.
כי לא אכפת לי להפסיד למכבי חיפה ומכבי תל אביב, ותן לי לנצח את אשדוד וחדרה, והעולם היה נראה טוב יותר.
נכון.
אגב, לגבי באמת העניין הזה של הפיטורים שדיברת, אז אופר פוטר בערך שבועיים בערך אחרי שנגמר חלון העברות, אחרי שבאמת הוא בעצמו הביא את השחקנים, יחד עם כל הצוות שלו כמובן, ובעונת הירידה האחרונה, בעונה האחרונה שהפועל הייתה בליגה, בדיוק באותו שבוע קרה אותו מקרה, המאמן שעשה את כל ינואר והביא את כל השחקנים, והשחקנים שהוא באמת רצה לא קיבל את הצ'אנס, ופיטרו אותו, זה היה עידן ברון אז, ודווקא בניגוד למקרה ההוא, במקרה הזה אני באמת חושב שהיה צריך לעשות את זה הרבה לפני. אתה אומר אחרי
הפועל ירושלים, אתה אומר.
כן, משהו בסגנון של הזמן הזה, אולי קצת לפני, כי אתה יודע, להביא מאמן חדש שנייה לפני ינואר, אולי היה עדיף באמת שבוע, שבועיים לפני, אבל אם כבר סיימת את ינואר, תישאר עם המאמן עד הסוף.
אז אתה לא חושב שהיה צריך להחליף את אופר?
אני חושב שהיה צריך להחליף אותו הרבה לפני, אבל בסוף, אתה יודע, אתה מביא מאמן חדש, הוא לא מכיר את הסגל, הוא לא עשה את ההתאמות בינואר, בסוף בן אילן כן מביא כדורגל יותר טוב, אבל אתה יודע, אתה תמיד תישאר עם השאלה מה אופר יכל לעשות אחרת.
לא נראה לי שמישהו יישאר עם השאלה הזאת. כי אופר היה חייב ללכת. אופר בנה את הסגל הזה.
הוא היה צריך ללכת הרבה לפני.
אופר זה שבנה את הסגל
הזה. חד משמעית.
הוא לא הצליח להוציא מהשחקנים כלום. הוא היה בלגן.
שאלה, מה היה עושה אחרי ינואר?
זה לא מעניין.
כי הוא כן קיבל שחקנים איכותיים.
אפשר להתווכח על זה, יש ויש. אבל זה לא מעניין מה הוא היה עושה. הוא היה חייב לעוף הרבה לפני, וזה היה טעות קשה של ההנהלה, שאני מקווה מאוד שלא תעלה לנו ביוקר בסוף העונה. שהם החליפו מאמן כל כך מאוחר.
זה אני פשוט מה שיש לומר, על מה שאתה אומר, שזה כנראה פשוט מאוחר מדי כבר.
נכון.
זה היה צריך לעשות את זה לפני...
פחות חודש לפני.
חודשיים לפני אפילו, נכון. חודש לפני משהו בסדר.
הפועל תל אביב הזה. אמרו לי, הרבה אמרו לי אחרי
הפועל תל אביב.
כן. אתה לא חושב?
אם כבר, אז כבר. אם אתה כבר מפטר מאמן, תן למאמן שאתה מביא את ההזדמנות לעשות את השינוי ממש מאפס. להביא את השחקנים שיתאימו, לעשות את כל השינויים שמתאימים, ובאמת להתאים את השיטה שלו לשחקנים.
תשמעו, אני יודע לפחות מהרבה דברים שאומרים על ההנהלה של הפועל, זה שהם אוהבים לתת למאמן לעבוד. פה אין מה לעשות, ההחלטה הזאת של לתת לו לעבוד עם כל הכבוד, ועם כמה שאני באמת מעריך את זה שרוצים לתת למאמן לעבוד, משהו לא עבד באמת בהפועל. זה לא שראינו הפועל שהיא הייתה יוזמת, הפועל מפקיעה ורק דברים כאילו כמו חוסר מזל או טעויות שיפוט גמר אותנו. כי באמת, אני לא יכול להגיד על הרבה משחקים העונה שבאמת הפסדנו, נגיד חוץ מאשדוד, על טעויות שיפוט. אז כן, באמת, אז אנחנו מסכימים לפחות שלושתנו בנושא הזה של אופר, שהוא היה צריך ללכת הרבה לפני. רק בשביל לסבר את האוזניים, האחוזי הצלחה של אופר הם בסך הכל 25%, שזה לא הרבה. בן אילם נכון לרגע זה עומד על 12.
גם בן אילם לא מצליח, אולי הוא מוציא יותר מהשחקנים, והוא מציא כדורגל
כן,
יותר יפה.
כן, המגרש רואים את זה, בתוצאות לא.
בדיוק.
כן. אבל עוד פעם, תכף גם נעשה את ההשוואה בין אופר לבני, אבל יחסית הקבוצה נראית הרבה יותר טוב עם בני מאשר עם אופר.
נכון.
אוקיי, אז לגבי אופר נגענו, רציתי גם קצת לגעת בהתעקשות על השלושת הבלמים, ועם הסגל הזה טוב להפועל, אבל כבר תחנו את הנושא הזה מיליון פעם, שעדיף להפועל לא לשחק עם שלושה בלמים, לפחות לדעתי.
אתה רואה את זה היום גם.
כן? שוב.
חד משמעי.
אני גם לא יודע אם הגול, כאילו, אם יש לך אלטרנטיבה, כי גם בלמים אין לך יותר מדי.
לא, זה גם למה הגענו למצב שהגענו אליו, כי אתה יודע, אופר התעקש על שחקנים מסוימים, והוא התעקש גם על מערך מסוים, ומאמן צריך לדעת להגיב.
וחילופים מהבית.
גם הקטע של השחקנים מסוימים, זה משהו שבני שינה לצורך העניין, אני יודע בדיוק על איזה שחקן ספציפי אתה מדבר.
לא, אני מדבר על הרבה שחקנים, לא רק על אחד.
תגידו אם אתם רוצים.
אצל בסי זה בלד במיוחד.
אצל בסי, אצל רז שטיין גם כן. לא חסר שחקנים שהוא היה נעול עליהם.
בסי היה שחקן הרכב קבוע, הוא היה משחק כמעט כל משחק 90 דקות אצל אופר.
וזה היה נראה כאילו בסי עולה, ועושה מה שהוא רוצה על המגרש. אין לו ראות, אין לו כלום, דרך צחק, תעשה מה שאתה רוצה, מה שאתה יודע, וזה לא נכון.
את זה.
נכון. מאמן צריך לדעת להגיב למהלך המשחק. ואופר, או להגיב אתה יודע, ליריבה, איך שהיא עולה לשחק, או איך שהיא, או איך שאתה עושה לה את הסקאוטינג, ואתה עוקב אחריה, ואתה לומד אותה, אז אתה יודע שהמערך של החמישה בלמים לא הייתי משחק נגדה ככה. אבל הוא היה נעול, אתה מבין? הוא פשוט היה נעול, וזה לא, והוא לא היה פתוח לעוד מערכים ולעוד אופציות. לא שהוא לא עשה, הוא כן עשה, אבל הוא... בוא נגיד.
הוא עשה מה שהוא יכל, זה מה שהוא יכל. זה התחום יכולת אימון שלו. בינוניות. אין מה לעשות.
זה בינוניות.
בסדר, זה מאמן שמתאים לליגה לאומית.
ובינתיים. כן, זה עונה ראשונה שלו בליגת העל. הוא עלה, הוא ספג את כל מה שקרה לו פה, ואת כל ליגת העל, בוא נגיד.
אם הניסיון אולי יבוא באמת קצת יותר יכולת גם, הכל יכול להיות.
נכון.
אבל בינתיים אתה רואה מאמן שהוא, אני חושב, דרך אגב, באמת, אתה רואה אותו כשהוא מתראיין, בן אדם צנוע, בן אדם באמת טוב, אין לי שום בעיה אישית איתו, אבל כמאמן הוא פחות מתאים לליגה הזאת. הוא לא יודע להגיב, הוא לא יודע לשנות מערכים, לא יודע לשנות תפקודים של שחקנים, וזה בעיה.
אז נשאלת עכשיו השאלה, אם אתם חושבים שהסגל שהוא בנה לא היה טוב מספיק, או שבאמת עמדת המאמן הייתה הבעיה? כי הרבה גם אנשים אומרים, חבר'ה, הסגל שלנו לא טוב מספיק.
אתה רואה את זה היום?
הסגל שלנו לא טוב, אבל מי בנה את הסגל?
בסדר.
זה מה שהוא אומר,
אבל. זה מה שאני שואל.
אני אומר, הכל נופל, על אופר בסופו של דבר. הוא בנה את הסגל, הוא לא הצליח להביא את הדרך שלו לשחקנים, הוא לא הצליח להוציא מהם שום דבר. ואתה רואה את זה, אתה רואה את זה עכשיו, שבני כן מצליח להוציא מהם דברים.
הסגל של הפועל פתח תקווה היום מסוגל להישאר בליגה? מה חשבתם שאני לא אכן, יהיה היום שאלות קשות. בכוונה גם לא הכנתי אתכם מראש.
שמע, אני אגיד לך מה, יש לנו סגל בין החלשים בליגה. כאילו,
בסדר, אנחנו במקום אחרון.
ברמה של אשדוד וברמה של הפועל חדרה, לא יותר, לא פחות טובה מאשדוד וחדרה.
אני מסכים, והפועל תל אביב.
הפועל תל אביב זה כבר מעבר לסגל.
הפועל תל אביב יש להם סגל טוב, הם לא נראים טוב.
זה מעבר לסגל, זה כבר משהו ששנים הולך איתם, זה איזושהי כללה כנראה,
זה לא משנה, שורה תחתונה היום עם איך שהפועל תל אביב נראית, אין סיבה בעולם שלא תנצח אותה, לדעתי.
שמעי.
עם הסגל שלך.
אני חושב שאם הסגל הזה בנינם באמת היה מתחיל את העונה, הפועל הייתה נראית הרבה יותר טוב. להגיד לך מבחינת תוצאות, אי אפשר באמת לדעת.
אי אפשר לדעת אם זה, אם היינו מתחילים איתו, זה ראית את נתניה ואת מכבי פתח תקווה, שאחרי חודשיים הוא כבר פוטר אחרי שהוא התחיל את העונה, הוא פוטר כבר. אתה לא יכול לדעת. בני לם ברגע שהוא בונה סגל בתחילת עונה, לא הולך לו בעונה הבאה. כשהוא בא באמצע העונה, הוא יודע להטריף, הוא יודע להעליף.
אני לא כל כך מסכים
איתך לגבי זה. למה? מכבי פתח תקווה ומכבי נתניה. הוא בנה סגל.
אבל עם מכבי פתח תקווה, הוא פוטר עם 15 נקודות, הוא הלך, ושישה, שבעה משחקים אחר כך, הם לא יצליחו לקחת נקודות בכלל.
ואז שישה משחקים הם נזל לקרות.
בסדר, אין בעיה.
אתה יודע ממתי הם התחילו לקחת נקודות?
בסופו של דבר, מי בנה את הסגל?
אתה יודע ממתי הם התחילו לקחת נקודות?
זה משתנה, הדברים האלה.
זה לא משנה, זה כמו שאופר פה בנה את הסגל, ואתה עכשיו תגיע לפלייאוף התחתון עם בני, ואתה תצליח את כל המשחקים ותישאר בליגה. זה לא משנה, זה מה שאתה מצליח להוציא מהשחקנים. אבל
הוא הצליח בהתחלה להוציא מהשחקנים.
בהתחלה, גם אופר בהתחלה, בחמישה, שישה משחקים הראשונים, הצליח להוציא מהם.
הוא הצליח ולקח נקודות גם.
גם אופר.
מכבי פתח תקווה פתחה טוב מאוד את העונה.
בסדר גמור, אבל אתה מסתכל על תהליך, על כמה...
כן, אני גם מסתכל על סבלנות של בעלים בכדורגל הישראלי, ואני רואה שאין את זה.
אין, ברור שאין.
אז זה גם אחת מהסיבות שהוא לא סיים את העונה.
לא יודע.
לא, אופר, בנילם.
כן, אני לא יודע, כי היה להם באמת רצף משחקים זוועתי.
בליגה שלנו לכל קבוצה יש.
דרך אגב, אם אני לא טועה, החליט לשים את המפתחות לבד, כאילו בעצמו, במכבי פתח תקווה.
אני לא סגור על זה.
דעתי זה היה, דעתי.
כן, היה החלטה משותפת שם.
החלטה משותפת, כן.
אבל עדיין, ברגע שבני לם בונה סגל, הוא לא מצליח להחזיק אותו בעונה כאילו שלאחר מכן. הוא לא מצליח להישאר במועדון, הוא לא מצליח להוציא מהשחקנים משהו.
אני רוצה לגעת בכל מה שאמרנו ולחדד את זה טיפה גם עם מספרים. הממוצע שער למשחק של הפועל זה 0.76, ממוצע ספיגות זה 1.5. זאת אומרת שכנראה שאנחנו נקבל גול ולא נפגיע. ה-XG העונתי הוא 1.11, וה-XG של היריבה שנגדן, כאילו היריבה שמשחקת נגדן הוא 1.64. שזה כבר יחסים שהם נוראים ואיומים, האחוזי הצלחה העונתי...
כמה של הפועל ה-XG?
1.11.
זה חוסר ניצול מצבים...
זה שער וקצת למשחק, כן. אבל זה הממוצע. ואני באמת רואה את ה...
שוכח איזה החטאות היו לנו פה, איזה החמצות.
כן, כן, החמצות של ירידת ליגה. ממש. אין פה... גם ספיגות של ירידת ליגה.
כן.
הגול מול אשדוד והגול מול חדרה.
כל הגולים. כל הגולים זה טעויות של הגנה.
לגמרי.
אתה לא אומר איזה מהלך יפה של היריבה.
מול הפועל ירושלים.
בדיוק, אתה לא אומר איזה מהלך יפה של היריבה, איזה התקפה הם עשו איזה משהו.
יש לך פה ושם, כן, אבל לרוב זה באמת טעויות בהגנה. ודרך אגב, אני חושב שנתון שעומר אמר עכשיו, גול וחצי לספיגה למשחק, זה לא מספר כזה גבוה לקבוצה שיורדת ליגה. צריך להסתכל עונות אחורה עם כמה שערים...
אנחנו לא הגנה הכי גרועה בליגה.
לא, לא, מכבי פתח תקווה לדעתי. מכבי
פתח תקווה הכי מכבי פתח תקווה הגנה.
אבל אני אומר באופן כללי, זה פשוט שההתקפה לא מספיק טובה, וההגנה עושה הרבה טעויות, אבל לספוג כמות כזאת של שערים, זה לא בהכרח אומר שאתה יורד ליגה.
כי העומר קאס גם נתן לך הצלות פה מטורפות.
מה שרציתי אבל להגיד שלא הספקתי לסיים אותו, שהגרף, כמו שאתה, הנה רותם, אתה יכול את הגרף מולי, זה גם תודה לאביעד. אז לצורך העניין, ה-1-1 מול סכנין, ה-XG שלנו היה 0.15, בהפסד להפועל ירושלים הראשון היה 0.34, 0-0 עם סכנין, סתם דוגמה, 0.41. זאת אומרת שכל המשחקים האלה היינו מתחת לממוצע. בחמשת המשחקים האחרונים, כמו שאתה רואה, חוץ מנגד הפועל תל אביב, אנחנו עברנו את הממוצע. זאת אומרת שמאז שבן אילם הגיע, הקבוצה יותר...
יותר מגיעה למצבים,
יש לה יותר סיכוי להגיע גם לשער.
הקבוצה יותר מגיעה למצבים ויותר יוזמת, אבל...
אבל?
אנחנו לא מצליחים לקחת נקודות. ההגנה נהייתה יותר גרועה.
זהו, זה גם שאלה שנשאלת על באמת, על איך מההגנה יחסית שהיא סבבה וכמעט ולא סופגת, הגענו להגנה שסופגת גולים כל כך פשוטים.
כן, במשחקים האחרונים זה באמת מורגש.
כן.
זה נראה כאילו... דן אמר את זה בפרק הקודם, אם אני לא טועה. או שהוא אמר את זה לפני הפרק שהקלטנו. הוא אמר שצריך את אופר מאמן הגנה ואת בני מאמן התקפה.
זה באמת שאלה שאני אפילו בעצמי לי תשובה עליה, כי אם, זה כאילו, אין באמת, כמו שאמרתי, על הגם וגם. אנחנו חייבים לעשות את הגם וגם הזה. אין מצב שאנחנו נפקיע, אבל נקבל יותר שערים, כי זה לא ילך ואנחנו נרד ככה ליגה הרבה יותר מהם מה שציפינו. ואני אגיד, יתרה מכך אני אגיד, שסוף סוף עד שההתקפה שלנו כן מתפקדת, אז ההגנה היא זאת שאנחנו צריכים לסמוך עליה, כן. כי ההתקפה שלנו היא כאילו, אנחנו מגיעים למצבים, אבל כאילו נגדנו יותר קל להגיע למצבים. כאילו השערים שמפקיעים נגד הפועל, הם תמיד
קלים.
הרבה יותר קלים, כן, ופשוטים.
כן, לגמרי.
כי גם נחלשנו, בוא, נחלשנו בהגנה. הלך לך עוגן מאוד משמעותי, ובא לך... העוגן הרבה פחות משמעותי.
בעדינות.
כן, בעדינות. תשמע, זה
חתיכת... שמיים בארץ, הפערים בין תישיירה לאנטוניץ', זה...
אני גם לא האמנתי שאנחנו נתגעגע לתישיירה, אז כאילו, זה בכלל... על בן אדם שהיה פה חצי שנה בקושי, חצי עונה בקושי.
כן, אבל תשמע, הוא הוכיח את עצמו. הוא היה פה בקושי חצי עונה.
וההגנה תפקדה, כן.
ההגנה תפקדה, והוא הוכיח את עצמו. ואנטוניץ' כמעט כל משחק טעות של גול.
אני חושב שהגעגועים לתישיירה זה דווקא על אנטוניץ'.
ברור.
נו.
זה עליו, זה על היכולת שלו.
אני מתגעגע לתישיירה רק בגלל אנטוניץ'.
תישיירה לא היה בלם עכשיו טופ או איזה משהו באמת מיוחד.
לא, אבל הוא היה חכם והוא היה לו מיקום טוב.
כן, הוא עשה את העבודה.
הוא לא היה איטי, הוא לא היה איטי. זה מה שהיה מיוחד בו.
הוא היה גם מאוד שקט, עם הרבה מאוד ביטחון, ואנטוניץ' פחות.
טוב, אז אני רוצה לדבר טיפה על השחקנים שנשארו לנו ועל התרומתם יחסית לעונה הזאת. קודם כל, עומר קאץ, שאני רוצה שנשים עליו דגש, על גושה ורם לוי, ועל שחקני התקפה נאווי, אושר ורז שטיין.
מה עם ורז?
אני ספציפית בחרתי אגד בלי. אם אתם רוצים להוסיף, כמובן שאתם יכולים. פשוט ורד הוא בגלל שהוא העוגן, או הבן אדם שאנחנו סומכים עליו שיעשה לנו את הכל, אז אין לי יותר מדי מה להרחיב עליו. אני רוצה דווקא להרחיב על שחקנים שלא עמדו בציפיות.
שיש לך מה להגיד עליהם.
לא, שחקנים שפחות עמדו בציפיות.
מסכים עם עומר, ורד עמד בציפיות. הוא צריך קצת יותר אבל. כי אנחנו במאבקים מאוד קשים כרגע, והוא...
אני חושב שהוא כבר במקסימום, ורד.
תשמע, זה גם...
שיותר ממה שהוא מוציא ממנו...
זה תלוי גם באלה שלידו, לא רק בו.
ברור.
אני חושב שאתה לא תוציא מוורד יותר ממה שאתה מוציא ממנו עכשיו. זה המקסימום.
לך תדע, הוא נח שבועיים עכשיו.
לא קשור.
לך תדע איך הוא בא כבר למשחק.
טוב, לגבי עומר כץ, הרבה רימו גביים, הוא צריך להיות השואה הראשון שלנו בכלל בליגת העל. אני אישית חשבתי שכן, אני אישית עדיין חושב שכן.
אני גם הייתי בטוח שכן, מהעונה שעברה.
עומר, אם הוא לא היה פציע, הוא יכל להיות שוער כאילו, באמת ברמה גבוהה מאוד בליגה הזאת, כי אני רואה את הרמה של השוערים בליגה הזאת, ועומר בהחלט עומד בציפיות. הבעיה באמת זה העניין הפציעות שלו, ש...
חציונה הוא היה בחוץ.
חציונה, כן. אני גם רשמתי את
זה. 11 משחקים.
11 משחקים
הוא היה בחוץ. בגלל זה גם שיחקו לנו 4 שוערים בשער, במהלך העונה הזאת.
כן, לא, גם, בוא נודע להם, הצליחו 4 שוערים כי נפלנו עם היווני, ורן חשפיה
אמרו טוב. לא קשור, אבל אם עומר לא היה נפצע, זה היווני עדיין יושב בספסל.
אני לא יודע אם זה טוב העניין הזה שעומר, תשמע, תחשוב שיכול להיות שאם עומר לא היה פצוע, היווני הזה עדיין היה יושב לנו בספסל. ולך תדע באיזה משחק הוא היה עולה.
זה גם נכון.
אולי טוב שקרה שעומר כץ נפצע.
תשמע, אולי טוב שקרה שהוא נפצע לשבוע, שבועיים, אבל הוא כבר חצי עונה פצוע. בוא נגיד שכל מי שהרים גבה בתחילת העונה לגביו, הוריד אותה מהר מאוד, את אותה גבה, ו...
באתי בך?
קצת.
הרגשתי משהו קשה.
סדר, יש לי שבועיים מנוחה עד המשחק הבא.
הוריד אותה גבה, והוא באמת נתן הצלות, הוא באמת הוכיח את עצמו, הוא היה שם שצריך אותו, הוא שוער באמת טוב, שוער לליגה הזאת, אין ספק, אבל הוא פציע. וזה הבעיה. שאנחנו... כל פעם מנסים שוער אחר, והפסדנו... למחת אותי.
מה יהיה אם זה היום? תשאיר, תשאיר.
כל פעם מנסים שוער אחר, והפסדנו המון נקודות בגלל זה.
רק בגלל היווני הפסדנו מלא נקודות.
רק בגלל היווני, כן.
הפסדת הדרבי על היווני.
כן. טוב, לגבי צמד השחקני בית שלנו, גושה ורם לוי. גושה... עוד הוא התחיל את העונה טוב
התחיל אותה מעולה.
התחיל את העונה טוב וירד ביכולת. רם לא נכנס מספיק טוב לעונה הזאת לדעתי.
ממתי גושה ירד ביכולת?
מהאדום עם הפועל תל אביב?
לא.
ממתי?
מאז שהחליפו לו את השותף.
אתה רוצה להסביר? אני לא הבנתי.
אנטוניץ'.
לא, גושה הוא ירד ביכולת הרבה לפני אנטוניץ'.
הוא התחיל, אבל הירידה חדה מאוד באה מאז שאנטוניץ' הגיע.
אני חושב אבל... שכל הסיפור של החוזה, מה לא חוזה, זה מה שהתחיל לעשות לו קצת הבעיות.
גם, נכון. נכון. היה לו את הקטע הזה עם החוזה. אבל בסדר, תשמע, אם הוא ימשיך לשחק ככה, ויראה שהוא ככה מתנהג ומתנהל, בגלל שהוא לא קיבל חוזה, אז אתה יודע, קבוצות אחרות רואות את זה. והוא רוצה להתקדם, והוא לא יתקדם ככה לשום מקום. אם הוא עושה פוזות ו...
לא, אני מדבר, אני אומר מלא היה עושה פוזות ושביטה, לא שהוא עשה, אבל הוא עושה פוזות ושביטה, אבל לפחות מראה יכולת גבוהה, זה היה לו קייס, אבל... אתה יודע, זה כאילו גם לא זה, זה לא וזה לא.
כן, נכון. גושה, הוא התחיל מאוד, הוא התחיל באמת מעולה את העונה, ולאט לאט... הוא באמת כמו אנטוניץ', הוא מתחיל לעשות טעויות של שערים. כאילו, הוא מרחיק, בא לו כדור גובה, הוא עולה אליו בביתה עם הרגל, ומרחיק לכיוון השער שלנו. דברים כאילו הזיה שלא רואים כל יום.
ולגבי שחקני התקפה, כמו שאמרתי, ברנאווי, אופק אושר ורז שטיין. על רז שטיין דיברנו בפרק הקודם לא מעט, אמרת רותם שיכול להיות שאנחנו נקבל שחקן שהוא חיזוק לינואר. אתה עדיין חושב ככה אגב?
כן.
לא ששינה יותר מדי, כמה אני... עבר מאז הפרק הקודם, שבוע וקצת.
לא, אני מקווה.
קיבל עונש.
הוא קיבל עונש, נכון.
קיבל עונש, כמו שרצית.
עוד פעם הרצית הזה. אני לא קשור לזה, הסיפור פה לא אני.
לא, סתם, הוא קיבל את העונש, ואני מקווה באמת שזה ירים אותו, ושהקהל לא ימשיך לחוס עליו, ובאמת יתמוך בו, ושלא יודע, נראה לי שבני דווקא מצליח להוציא ממנו דברים. כאילו, לפי מה שראינו, משחק אחד בסך הכל, אבל בוא נקווה שזה יהיה
המשכיות. אני רוצה רק להגיד שהשורה התחתונה של כל מה שאני עושה עכשיו, זה בשביל באמת להביא את הזווית של השחקנים שמאוד בנינו עליהם, ולא הגיעו כמו שצריך לעונה הזאת. אם זה באשמתם, לא באשמתם, זה כנראה... הסיבה זה כנראה באמת יכולת. כן. אבל אנחנו ציפינו להרבה יותר מכל השחקנים האלה, ולצערנו...
במיוחד מרז שתיים.
במיוחד מרז שתיים.
אופק אושר ובר נאווי, יש להם עוד הרבה 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 מה ללמוד. יש להם משחקים שהם באמת... השחקן המצטיין במגרש, ויש להם משחקים שלא רואים אותם ולא נוגעים בכדור. משחקים שהם שמים גולים ומבשלים, ובאמת משחקים אחרי... אחד אחרי זה כבר אתה לא רואה מהם כלום. יש להם עוד הרבה מה ללמוד, הם צעירים, הם צריכים להתפתח, הם יקבלו דקות, וזהו.
בואו נעבור לזרים טיפה, כי גם אני שומע הרבה, הרבה דיבורים על הזרים, פגענו, לא פגענו. תראו, בואו נודע על האמת. עד עכשיו היו לנו בהפועל כל העונה 9 זרים. אם אתם רוצים שנעבור את כולם, אוקיי, אז היווני, אין צורך להרחיב. ג'ימי, דיברנו, אין צורך להרחיב. ריצ'רד בואטן שיחק 45 דקות, אם אני לא טוען נגד הפועל תל אביב והלך. חוץ מזה יש לנו את קיניונס, יש לנו אחרי זה שהגיעו לנו גם בינואר, יש לנו, ובסי כמובן. אחרי שהגיעו לנו בינואר את קומסון ואנטוניץ' שגם דיברנו.
הדניראן.
ודניס הדניראן, אני שכחתי מישהו?
כמה ספרת?
לא ספרתי.
רק על זרים דיברנו? לא, תישרה.
ותישרה, נכון. שורה תחתונה, אני רוצה לעשות לכם את ההבדל. אני לקחתי שני שחקנים מליגת העל, שני שחקנים שמתחרים עם הפועל ראש בראש, יותר אחרון הקבוצות שלהם. ואני רוצה להתחיל דווקא עם אלן אושבולט מהפועל תל אביב. או אושבולט, אני לא רוצה לראות איך רואים את זה. אז ההבדל בין בסי לאושבולט. קודם כל, בסי שיחק 1,902 דקות משחק, לעומת אלן אושבולט ששיחק 1,422. אושבולט, 5 שערים, בסי עם 4, בישולים לאושבולט 2, לבסי 1. איומים לשער, 35 איומים לשער, לעומת 43 של בסי. פה בסי מוביל, אבל מן הסתם בהרבה יותר דקות משחק. איומים מחוץ למסגרת, בסי 19, אושבולט 16. איומים מתוך הרחבה, 24, לבסי 31 לאושבולט. זאת אומרת ששורה תחתונה, מה שאני בא להגיד פה, זה שלא, כנראה שבנו על בסי יותר מדי בחלק ההתקפי, והתוצאות הן בהתאם, כי אתם רואים חלוצים אחרים לעומת בסי, והשיטונים כנראה לא הולכו במקום הנכון.
אגב, לגבי אושבולט, היה לו גם, באמת כמו שראינו, הרבה בעיות חשק עם בסי.
בגלל זה גם לקחתי אותו, כי גם היה סיפור שהוא רצה לעזוב, או רצו להעזיב אותו.
כן, ועד שלא התנצל, לא יחזירו אותו.
הוא החליט שהם התייחסו לה בצורה גם לא יפה, והוא הרבה מאוד ישב בספסל, ובוא נגיד ש... נתת דוגמה נכונה, הוא התחיל את העונה מעולה, כל החמישה שערים שלו כמעט בתחילת העונה, אבל כמו שבאסי בעצם התחיל, ככה אושבולט סיים. לגבי באסי, זה פשוט... אתה רואה ששחקן לא מנסה לעשות מספיק בשביל הקבוצה, ופה המאמן צריך באמת לבוא ולהתערב.
זאת אומרת
לבוא ש... לנער אותו.
כן, אז זה כבר מה שאמרנו, העניין של איך בסי נראה עם בני ועם אופר.
כן.
כי הוא יכול לתת יותר מספרים.
נכון. וכמו שאתם רואים, וכמו שאנחנו רואים בעצם, הוא התחיל להתעורר בעצם, בסי...
שלושה שערים האחרונים שלושה שערים האחרונים בארבעה משחקים.
ולקחתי עוד דוגמה לשחקן זר חלוץ, חלוץ ביתר ירושלים, פרד פריידי. טוב, אז פריידי, 3 שערים, בסי עם 4, בישולים 2, בסי עם 1, איומים לשער 40, בסי עם 43. איומים למסגרת, 15 לעומת 19 של בסי. איומים מתוך הרחבה, 34 לעומת 24. אתה רוצה אתה להרחיב קצת על פריידי, שי?
אני רוצה לדעת מה ה-XG שלו.
אני, אין לי פה את ה-XG. אבל...
כי הוא מחמיץ משערים ריקים.
אבל אם אתה כבר פה, אז אתה באמת רוצה לספר לנו על פריידי, אם הוא עמד בציפיות בתור חלוץ זר, או לא עמד בציפיות בתור חלוץ זר, כי הנה, אתה רואה, לעומת בסי, הוא יותר נותן את הסחורה.
הוא לא עמד בציפיות. הוא הגיע בינואר של העונה שעברה, באמת סוג של לוי גביע, סוג של, והעונה באמת המון החמצות, גם באשמתו וגם לא באשמתו, כי פריידי הוא לא חלוץ 9, הוא לא זה שצריך לסיים, הוא זה שצריך לתת את הפס לחלוץ 9. אותי אישית מאוד מאכזב, כי הוא הפסיד לי הרבה מאוד נקודות והרבה מאוד משחקים שתפסתי את הראש והרבה התקפי לב. בשורה התחתונה לדעתי לא, הוא לא עמד בציפיות, אפילו אפשר לומר יותר מבאסי, כי אני ציפיתי, כשראיתי אותו בעונה שעברה, ראיתי שהוא נכנס טוב, ציפיתי לפחות ל-12 שערים העונה.
וואלה.
מפריידי.
אז שורה תחתונה בעצם, אז יופי, טוב שהשוויתי אותם. זאת אומרת שהנה, לא רק אנחנו, יש לנו בעיה עם זרים.
גם לכם יש באסי.
גם לכם יש בעיה עם זרים.
יש לנו שני באסי, יש לנו את מיירון ג'ורג'.
נכון, יש לנו את מיירון. מי זה היותר בריא? זה ג'ורג' או אחד?
ג'ורג' בריא בכל הצדדים. אבל אני דווקא הייתי חושב אולי שכדאי להשוות עם דוניו ועדני שהגיעו בינואר.
והם עם אותם שערים כבר.
אז הקדמתי אתכם. השוויתי גם אותם. אתם רוצים שאתחיל עם אדנה או עם דוניו?
דוניו.
אוקיי, כמה דקות משחק יש לבאסי, אתם זוכרים?
1900?
1909?
1902.
ושתיים.
כמה לדוניו? לאדנה, נתחיל עם אדנה.
533.
יפה, יופי, אתה רואה לי את המשך. אז ג'יימס אדנה, 533 דקות משחק, שלושה שערים בישול, טוב, איומים לשער ואיומים למסגרת אין הרבה, כי בכל זאת 533.
והגיע בינואר.
והגיע בינואר. ונעבור מאדני לדוניו.
יש להם אבל איומים לשער.
לא, מדוניו לאדני.
איומים לשער.
לא, עכשיו אמרתי את אדני.
אה, אוקיי.
אדני יש לו 10 ימים לשער, 4 למסגרת ושלושה שערים. אתה מבין כאילו?
לא, ברור.
פגעו בול.
זהו, גם אמרתי את זה בפרק הקודם, ללך איך לפגוע בול בזרים. אז אני בכוונה גם פותח עליהם עין, כי אני רוצה שהם יפסיקו עם זה. אבל כן, זה אפשר להגיד על פגיעה בזרים. בוא נעבור לדוניו, 469 דקות, אפילו פחות מהדנאי. שלושה שערים, שלושה בישולים, איומים לשער, 13, איומים למסגרת, שבעה.
טורף.
מאז שהם הגיעו, הפועל חדרה עם 13 נקודות. לפני שהם הגיעו, הם היו עם 15 סך הכל. כל העונה. הם הגיעו בינואר, זה עניין של שבעה משחקים. שישה משחקים אפילו.
אז לקראת הסוף, לא של הפרק, לגבי הזרים. מה אתם אומרים לגבי הזרים שיש לנו עכשיו? מי מבחינתכם זה ההפתעה? מי מבחינתכם זה המאכזב?
ההפתעה, קומסון. אני חושב שכולנו מנסקים על זה.
כן.
על קומסון.
בינתיים אין לו יותר מדי, אבל
אין לו יותר מדי, אבל כל פעם שהוא נוגע בכדור קורה משהו טוב, הוא ממושמע טקטית, הוא עוזר לך גם בהגנה וגם בהתקפה, והוא צריך להיות יותר חד מול השאר.
הרבה יותר חד מול השאר.
ושחקנים
שלנו צריך להעיז יותר גם ולבעוט יותר.
נכון, שחקנים שלנו חייבים להפסיק להיפצע, וכשנגיע לפלי אוף עם סגל מלא, שיהיה לבני קצת כאב ראש חיובי, ככה
כאב ראש חיובי. שי?
לגבי קומסון, לדעתי אתה צודק.
קומסון.
קומסון.
זה K-O.
הוא גם היחיד מכל הזרים שבאמת מתעלה מעל הרמה של הקבוצה. כל השאר או נגררים ליכולת רעה, או בינוניים, אתה יודע, ברמה של הקבוצה. פה ושם הבלחות של באסי, אנטוניץ' עם שניים, שלושה משחקים טובים בהתחלה. אבל לא מעבר לזה, באמת קומסון צריך
קומסון.
צריך להעז יותר, לבעוט יותר לשער, לנסות קצת יותר. אני לא אומר להציל את המולדת, אבל
למה כן שיציל? כן, הוא צריך להציל את המולדת. לי,
כולנו נשמח אם
ייקח
על עצמו קצת להציל. יותר.
אני אגיד מילה, אפשר? אני רוצה להגיד מילה. אני רוצה להגיד מילה טובה על דניס. לא יודע מה יש עם הכושר שלו, שהבנה כבר מעל חודש בארץ ומשחק 45 דקות. אבל אני חושב שבהנחה והוא יהיה בכושר 100%, אנחנו נפיק ממנו הרבה מאוד, אנחנו, כי יש כדורגל.
אבל מתי?
זהו, עכשיו זה הזמן, זה הזמן שלכם לפרוח, חבר'ה.
זה נגמר לפני חודש.
דניס, אם אתה שומע אותי, זה הזמן שלך. אנחנו צריכים...
כמובן דניס.
אנחנו לפחות צריכים שישה ניצחונות משבעה משחקים.
דניס זה שחקן מאוד מטעה, כאילו, הוא מראה לך באמת ניצוצות, הוא מראה לך שהוא יודע כדורגל, שיש לו כדורגל גם טוב, שהוא חכם על המגרש. אבל יש לו משחק אחד שהוא באמת משחק ומראה לך יכולות, ומשחק אחר הוא לא נוגע בכדור אפילו. אי אפשר להבין את זה.
כן, עוד פעם.
הוא לא משחק בכלל. פציעות, אני יודע.
כן, יש לו גם איזה פציעה שכל פעם באה, חוזרת, הולכת, אי אפשר, לא יודע.
לא יודע, אני מקווה שהוא יתעורר טיפה. אני גם... אני אמרתי שבפרק הקודם אנחנו נעשה פינת אופטימיות, אז אני תכינו פינת אופטימיות. הפינה האופטימית שלי זה
ש... צריך להכין בבית מראש.
וואי, וואי.
אני יכול לבוא עלינו כאן.
אמרתי לכם שאני אעשה את זה.
מחר השמש תזרח.
לא, 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 אני רציני. אני רק רוצה להזכיר לכל מי ששכח כולל את שניכם, ששנה שעברה בפלי אוף העלייה, יש שחקנים שלא ראינו אותם כל העונה והביאו פלי אוף עליון. פלייאוף עלייה מעולה, כמו מוחה בדיר, כמו זיקרי, אפילו תתבלו, גם יצרין הביא פלייאוף טוב, והנה פועל על תליגה. יש לנו עוד הזדמנות, אנחנו, המצב שלנו לא טוב, אנחנו כנראה בדרך לליגה הלאומית, אבל אל תאמרו נואש, אולי אנחנו עוד הפועל תתעורר ותעשה לנו הפתעה. עכשיו אני רוצה לשמוע משהו אופטימי מכם, לפני שאנחנו עוברים לחדרה.
אני אומר שאם אנחנו מנצחים את המשחק הראשון בפלייאוף, נגד מי אנחנו?
חדרה בחוץ.
נגד חדרה בחוץ, אנחנו נשארים בליגה.
אוקיי, שי?
שזה אמירה. אני חושב פשוט צריך להאמין. יש סיפור משנת מעונת 2007-2008, בני יהודה, שהייתה 14 נקודות מהקו האדום, ניצחה 8 משחקים מתוך 9 בסוף
העונה. ניצן שירזי לא אימן אותם.
כן, שירזי אימן אותם.
זכרונו לברכה.
וזה, תראה, אם בני יהודה הצליחו לעשות דבר כזה, אין סיבה שהפועל לא תצליח. זה צריך רק לקוות ולהאמין, לתת לשחקנים לעשות את שלהם, ו... הלוואי.
טוב, אז לקראת סיום, יש לי עוד הפתעה בשבילכם בסוף הפרק, אבל אנחנו עוד לא סיימנו את הפרק, יש לנו עוד משהו אחד אחרון. המשחק הבא, כמו כל פרק אנחנו עושים על המשחק הבא, עוד פעם, בדרך כלל אנחנו חופרים על הקבוצות שאנחנו משחקים איתם וזה, לגבי חדרה, גם שיחקנו איתם לא מזמן, נזכיר רק שמאז שבאמת הגיע אליהם סילבס, הקבוצה... סילבס, נכון?
כן,
לא
כן.
כן, אני עם כל המאמנים שיש היום בשוק, קצת קשה לזכור. אבל מאז שחיים סילבס הגיע אליהם, הקבוצה נראית הרבה יותר טוב, גם שני הזרים שדיברנו עליהם, דוניו ו-ADNA, חד משמעית עושים את העבודה, ביחד עם מדמון שהוא... ילד פלא, באמת, אני לא יודע מאיפה הם גרילו שחקן כזה.
שהוא כבר של מכבי, תל אביב.
נכון. אבל חד משמעית חדרה נראית הרבה יותר טוב. להגיד לכם שאנחנו לא יכולים לנצח אותם, לדעתי אנחנו יכולים לנצח אותם. הסגל שלהם לא הרבה יותר טוב מהסגל של הפועל. אבל בוא נראה, נכון לרגע זה הם במקום העשירי עם 28 נקודות. ניצחון יעזור לנו מאוד 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 מאוד, כי מעלינו אשדוד עם 22. אתם רוצים להרכיב הרכב למשחק הבא?
יאללה.
יאללה. שי.
מה המצב של עומר כץ? הוא לא חוזה?
הוא היה לספסל נגד הפועל ירושלים.
אז בוא נגיד שאם עומר כץ קשיר, אז כמובן שעומר כץ, אם לא אז קרמי. הייתי נותן לגושה ורם לוי, האמת, להיות בלמים, לוותר על אנטוניץ' הפעם במשחק הזה, כי הוא... מועד לפורנות, הוא עושה הרבה מאוד טעויות, הוא לא עומד בלחץ, אולי זה קצת הרפתקני, אבל אתה צריך הרבה מאוד אגרסיביות, ושחקני בית שיבואו ויתנו את הנשמה, ככה בכל אופן לפי דעתי, אלימלך וקניונס במגנים, הייתי הולך עם רוי נאווי, אולי באמת ככה הפגרה הזאת של השבועיים עשתה לו קצת טוב.
ואולי בפגרה.
כן, אבל אתה יודע, כאילו, לצאת מהמסגרת הזאת של
הקבוצה.
של הקבוצה.
דרך אגב, רוי נאווי זה השחקן ששחק הכי הרבה דקות אצלנו העונה.
נכון, רשמתי את זה.
ואחריו רוי אלימלך.
אני גם רשמתי את זה.
ושניהם לא קיבלו את הפגרה הזאת עכשיו.
אתה יודע כמה אחוזים הוא שיחק מהעונה? 93.8.
וואו.
אתם יודעים כמה דקות רוי נאווי שיחק כל העונה?
טורף.
2194. אתם יודעים כמה מתחתיו אלימלך? 1970. זה 224 דקות יותר מאלי מלך, זאת אומרת שזה...
אתה יודע כמה דקות כמעט... היו כל העונה? 2340. זה, רק תבין כמה דקות רואי נאווי שיחק.
זה אגב, זה 2.5 משחקים, כמעט 2.5 משחקים יותר ממקום שני. רק שתבינו את הכמות.
אז כן, בקישור, נאווי, עדני רן, בראון.
בלי ורד?
צודק, ורד מקום בראון. שיבלי, בסי כחלוץ וקומסון בצד ימין.
יפה, רותם?
כן, שוער עומר כץ, מגן ימני אלי מלך, בלמים גושה אנטוניץ', מגן שמאלי קניונס, קשר אחורי בראון, קשרים קדמיים קומסון בצד ימין.
ימין.
כתבתי פה שמאל. קומסון בימין, ורד ועדנירן באמצע, שיבלי בצד שמאל, חלוץ בסי.
טוב, האמת שהרכב שלי לא ממש עונה. עומר כץ, רוי אלי מלך, יער זמרובסקי, אני רוצה שיחזור להרכב.
הוא חזר לכם מהפציעה?
לא יודע, אני מקווה שעד יום שבת הוא יוכל. אם לא, אז גושה ורם לוי, אני גם בעד לתת לאנטוניץ' לנוח טיפה, אם לא, אז גושה ויער, צד שמאל קיניונס, כי אנחנו נרצה לעבוד על מהירות במשחק הזה, קישור, סמואל בראון, עידן ורד בחוד, ודניס מאחוריו גם, צד ימין קומסון, באמצע בסי, צד שמאל שיבלי. תעלה בכל הכוח. נקסום נפסיד, אין מה לעשות, אבל תעלה בכל הכוח.
ברור לעלות בכל הכוח, אין פה שאלה בכלל.
טוב חבר'ה, אז כמו שהבנתם, זה, אנחנו מגיעים לסוף הפרק, נגענו קצת באופר, נגענו קצת בבני, נגענו קצת במה אכלנו לעשות, הקבוצה אכלה לעשות יותר טוב, במה קצת שיפרו. שורה תחתונה, הפועל נראית הרבה יותר טוב מאז שבני לה מגיע, אני לא אומר נואש, עוד אפשר להציל את העונה הזאת, אני יודע שאני אומר את זה כמעט כל פרק, אבל מספרית לפחות אנחנו כן יכולים להציל את העונה הזאתי. בואו נראה, המשחק הבא שלנו, כמו שאמרנו, ביום שבת הקרוב, ב-30 למרץ, בשעה 5, בנתניה נגד הפועל חדרה. תבואו בענוניכם, הפועל צריכה את זה, ואמרתי לכם שבסוף הפרק יהיה הפתעה, אז אתם רוצים לשמוע מה הפתעה?
בטח,
תמיד.
אז עכשיו אנחנו, מאזינים יקרים, הולכים להשמיע לכם חלק מפרק, שבו רפאל קבסה, שמי שלא יודע, זה האנליסטים של מכבי חיפה, הוא מארח את נדב יעקובי, למי שלא יודע מה ערוץ הספורט.
לא נראה לי שצריך להסביר.
כן. ובפרק הם מדברים על ספר חדש שייצא בזמן הקרוב, ספר של נדב יעקובי, קוראים לו הכוכבים הצעירים. זה על הכוכבים הצעירים שאנחנו רואים עכשיו בכדורגל העולמי, אני לא מדבר על הארץ. בין היתר על אלנד ובלינגהאם
וויניסיוס.
לא, וויניסיוס כבר יותר מבוגר, אם אני לא טועה.
נראה לי שגם עליו יש לו סיפור, אם אני לא טועה.
זה לדעתי כל החבר'ה של פלוס מינוס 20, כאילו...
כל הפדרי, גבי,
כן, כן.
כאלה.
שוב, הספר עוד לא יצא, הוא יצא בזמן הקרוב, והסיבה שאני אומר לכם את זה, זה שלנו, האנליסטים, ולכם מאזינים יקרים, יש 25% הנחה על הספר, כדאי מאוד, אז מאזינים יקרים, תהנו ותבלו.
אז כפי שהבטחנו לכם, הבאנו את נדב יעקובי, שלא היה כדבר הזה... עכשיו, אני לא מדבר על המשפטים, אני מדבר על הספרים.
הספרים.
והמון המון המון ספרים שנדב הוציא לאורך השנים, והנה עוד ספר. כפי שאתם רואים, מי שרואו אותנו ביוטיוב, מי שרואו אותנו בזה, תראו, הכוכבים הצעירים. אחד הספרים המרתקים שיצאו השנה, אבל מי אם לא יכול לספר על זה טוב יותר מאשר נדב יעקובי עצמו. שלום לך, נדב יעקובי.
אהלן, קבסה.
מעניינים?
בסדר גמור. אז קודם כל... ברכות על המקום המדהים.
איזה כיף, אה? כן, יפה פה בתל אביב.
כן, יפה פה בתל אביב. כן, ברוטשילד, כאילו
פוגשים. אנחנו, תודה, אנחנו
אנשי... פוגשים אנשים מוזרים, אבל זה בסדר.
תשמע, תודה, אנחנו אנשי הפריפריה, חיפה, באר שבע. אבל עדיין, תודה, תל אביב. נפגשים באמצע
שלך. כן, בדיוק. ליד ג'סמין.
אבל רוצים לעשות פרסומת לספר, לא לקבב, אבל היה טעים.
קבב מדהים, קבב מדהים, כולם מוזמנים. אין לי אחוזים שם. אבל כן, אתה מדבר על הספר, על הכוכבים הצעירים, קודם כל אתה הראית פה באמת את עמוד השער.
את עמוד השער,
כן. הספר עדיין אתה לא מחזיק אותו ביד, כי הוא ממש כרגע במכבש הדפוס.
אוקיי.
פעם קוראים לזה ככה. כן, הוא עדיין מודפס, אנחנו כבר, תכף נדבר גם על המחירה המוקדמת. אבל באמת, אתה יודע, זה ספר, וזה הספר השישי שלי. אז יש פה באמת את ברצלונה, הקבוצה הטובה בעולם, בתקופה שמסי
נאמר... והמונדיאלים.
שני ספרי מונדיאל, ולא רק הדבר הזה, כשזה אסופת הסיפורים האישיים שלי. וזה משהו שאני חשבתי עליו כבר הרבה מאוד זמן. האמת, התחלתי לחשוב על זה כשהייתי במונדיאל בקטר, שנה וחצי, כי כל מה אני חושב, מה הדבר הבא, מה הדבר הבא, אתה מכיר את זה.
חד משמעית.
מכל מיני אלמנטים ומכל מיני תחומים.
כבר בדבר הזה אתה חושב על הדבר הבא.
בדיוק.
מה שנקרא, לא היה כדבר הזה.
יפה, אבל העניין הוא שבספר, ספר זה לא, אתה כתבה, אומרים, תכתוב כתבה לעיתון, תכתוב כתבה לאתר, חצי שעה, שעת, שלוש, יש כתבה. ספר זה סיפור שלוקח הרבה זמן. זה כמו, אני תמיד משווה את זה ללידה של תינוק. כי גם, אתה יודע, עד שילד נולד, יש פה, עד שמתחתני. שעושים מה שעושים, ותשעה חודשים. זה סיפור, זה פרויקט. וזה די דומה. כי אתה פה עובד על משהו במשך, במקרה הזה, חצי שנה בערך. שוב, המחשבות עוד הרבה לפני זה, אבל בוא נתחיל לארגן איך אנחנו עושים את זה.
כן, כן, אני יודע, אני מכיר את זה מהספר שכתבתי, כן, זה חתיכת תהליך.
זה תהליך.
שהכתיבה בו, דרך אגב, הכתיבה והמחקר זה החלק היותר... היותר קשוח אפשר לקרוא לזה.
כן, קודם כל זה הרבה יותר כתיבה. יש פה עשרות אלפי מילים. שוב, העניין הוא לא האורך, זה יותר התוכן עצמו והרעיון. ואתה יודע, הרעיון מאיפה הוא נולד? הרי היינו במונדיאל, ראיתי ושידרתי את הגמר. ארגנטינה מנצחת את צרפת. בצד אחד מסי, שכבר בקיץ הזה בן 37. ואתה רואה את קריסטיאנו רונלדו, שגם היה שם, שעוד מעט בן 40. ואתה אומר, אוקיי, כל הכבוד להם, שחקנים מדהימים, מהטובים ביותר שהיו בהיסטוריה, אבל אתה יודע, אין מה לעשות.
יש פה דור חדש.
בדיוק, ואמבפה מהצד השני, אומנם הפסיד את המשחק הספציפי הזה, אבל הוא הדור החדש, הוא הסמל של הדור החדש.
אבל זה מרתק אותי, כאילו מה שאתה אומר, כי אני מסתכל רגע שנייה על הקצה השני, ואני מסתכל כאילו על השער. אני מסתכל רגע על השער של הכוכבים הצעירים, שדרך אגב נהדר, ואם תרצה אחר כך לציין איך זה קרה, זה עוד יותר מדהים בעיניי, אבל מיד נדבר על זה. אבל אנחנו רואים כאן על השער את קיליאן אמבפה, ארלינג הלנד, ויניסיוס ג'וניור וג'וד בלינגהאם.
נכון.
שאנחנו כעת חיה יושבים מדברים, הם נראים לי כבר ותיקים. אז זה הכוכבים הצעירים, אבל אלה מכתיבים את הקצב של הכדורגל העולמי היום.
ג'וד בלינגהאם הוא בן 20. אמבפה כבר יותר מבוגר, בן 25, והאמת שהוא, בוא נגיד ככה, מבחינת החוקים הפנימיים שקבעתי לעצמי, הוא לא צריך להיות בספר. כי הספר הוא לילידי הראשון בינואר 2000 והלאה. והוא לא, הוא יליד דצמבר 98. אבל הוא אפילו יותר צעיר מהבן שלי, שהוא אוקטובר 98, אז אני אומר, זה לא יכול להיות. עכשיו, תראה, אמבפה הוא המייצג של הדור הצעיר, הוא הראשון שפרץ...
הוא תחנת המעבר, מה שנקרא.
כן, אבל 25 זה עדיין סוג של צעיר. הוא מוליך את הדור הצעיר, ולכן החלטתי שאי אפשר, אתה לא יכול באמת לעשות ספר על הצעירים, ואמבפה לא יהיה שם, זה מגוחך. אז נתתי לו את ההקלה הזאת, כי יש גם אחרים בגיל שלו, ולא הכנסתי אותם. חוץ ממנו כולם ילידי שנות ה-2000, בלבד. ויש פה עוד שני יוצאים מן הכלל, תכף נגיע גם אליהם. אבל זה השחקנים שהם שולטים. אתה מסתכל על ריאל מדריד. זה בלינגהאם, זה ויניסיוס, זה רודריגו, שגם בספר, אבל הוא לא. זה קמאווינגה, שהוא אמינים, גם בספר. אם זה מנצ'סטר סיטי, אוקיי, קווין דה בריינה כבר, אתה יודע, הוא כבר בן 30 פלוס.
נכון.
אבל ארלינג הולנד, אני קורא לו הולנד אגב, לא הולנד, אבל זה בסדר.
כי כך קוראים לו.
קוראים לו גם וגם.
אוקיי.
הולנד בנורווגית, אלנד זה האנגלים החליטו שכך קוראים לו, אבל אם תלך לנורווגיה...
זה הולנד.
כן, ודאי.
אוקיי.
דאבל איי בנורווגית, מעכשיו שתדע.
אוקיי.
כשתגיע לנורווגיה שתדע. אז אלה השחקנים שאנחנו נראה אותם, אתה יודע, מסי ורונלדו שלטו פה כמעט 20 שנה, מתחילת שנות ה-2000, בוא נגיד אמצע שנות ה-2000. 20 שנה כמעט. הם ישלטו פה 10 שנים לפחות, אלה שהם בני 20. עד גיל 30, 31, 32, בוודאות. זאת אומרת, אבל הצטרפו אליהם עוד נוספים, והם כבר בדרך, ואתה יודע, אני סגרתי את הספר בשלב מסוים, ופתאום באו עוד, ומה אני עושה איתם? מה, הם לא ייכנסו? אז אוקיי, אתה צריך לשים איזה לימית מסוים, ואין מה לעשות.
לא, אבל אתה יודע, זו שאלה שמעניינת אותי, כי אני שואל אותך דווקא בכובע של הסופר, אוקיי, אני מאחוריי יש ספר אחד, אבל זה מצחיק, כי כתבתי את הספר הזה בתקופת הקורונה.
כן.
וכתבתי על מאמן שוערים נהדר, ומאמן מנטלי נהדר, וברק בחר נהדר, רק שהיה להם אז 3 אליפויות עם באר שבע. הם כבר הספיקו כרגע לקחת עוד 3 אליפויות עם מכבי חיפה.
ולהיות מפוטרים מהכוכב הכדורגל.
בדיוק, ועוד התווספו, כי כל הרעיון של הספר פשוט להבין כדורגל, היה, אתה יודע, לתת את האלמנטים, הניואנסים על עולם הכדורגל. והעולם כל כך משתנה כל כך מהר.
מרגע לרגע.
וכן מעניין אותי לדעת, ואתה סופר ותיק עם המון רבי מחר, איך, זאת אומרת, אז מה קורה בעצם? פתאום עוד כוכב.
אין מה לעשות.
פתאום, למין ימל.
למין ימל פה מקבל.
פה, כן, אבל אנחנו רואים...
גם אתן לך את כל הרשימה.
אבל אנחנו רואים בדיוק, אתה יודע, כוכבים פתאום צצים להם.
אז יפה.
אז או שזה גורם לך לעשות חלק שני.
קודם כל, כן, הכוונה היא שפעם בשנתיים בערך, היא תהיה מהדורה חדשה, שבה גם נעדכן את הסיפורים של החבר'ה האלה, כי יקרו איתם כל מיני דברים, יזכו במונדיאלים, יזכו בלא יודע... כדור הזהב וכן הלאה, אז צריך להדכן אותם, ויבואו חדשים, וגם כאלה שיעלמו. קוורצחליה כזה, שהוא יש לו פרק בספר, הגיאורגי של נפולי, כן. הוא שחקן מדהים. יכול להיות בעוד שנתיים, הוא יתה לו ירידה, והוא כבר לא יהיה כזה כמו שהוא, אני לא יודע, יכול להיות שיקרה הפוך. אבל למשל, יש שחקן, אני לא יודע כמה אנשים, אתה יודע, אוהדי ריאל מדריד יודעים מי זה אנדריק. אנדריק זה ילד בן 17, ברזילאי, שריאל מדריד כבר קנו אותו ב-40 מיליון יורו ויותר.
וואו.
והוא עוד לא הגיע. זאת אומרת, הוא עדיין משחק בברזיל. אבל הוא הדבר הגדול הבא. עכשיו, ברור שיש עליו בפרק, בפרק גדול, כדי לספר את כל סיפור חיה ואבא שלו. הדבר הכי מעניין פה בספר, זה הסיפורים הקטנים. כל האנקדוטות.
אז בוא, בזמן הזה שאנחנו ככה מדברים, כמה אנקדוטות שאף אחד לא יודע, טיזר לספר שאני כבר, דרך אגב, אנחנו נגיד את זה שוב בסוף, אבל איך מסיים את הספר, כן.
אוקיי, אז אנחנו, אפשר להכניס לינק וזה?
אנחנו נכניס, כן, גם ביוטיוב, וגם ברילסים, בסטורים.
בדיוק, להיכנס. יפה, אז יש לינק שאפשר להיכנס ולעשות הזמנה מוקדמת, ואם אתה עושה הזמנה מוקדמת, אתה מרוויח פה פעמיים. קודם כל, הנחה של 25%, שזה נחמד, תמיד.
מאוד.
ודבר שני, זה הקדשה האישית שלי. אבל זה רק במחיה המוקדמת. ברגע שזה יגיע לחנויות, כבר סיפור נגמר. אז שווה. ואתה יודע, עוד מעט פסח. הרבה מאוד הורים רוצים לקנות מתנה נחמדה לבנים.
נכון, איך למתנה שבעולם.
לבנים, לבנות גם דרך אגב. יש הרבה בנות שאוהבות כדורגל. ואני חושב שזה ממש מתאים.
אני בכלל חושב שיש שני מועדים מרכזיים לרכישת ספר. אחד זה פסח, והשני זה לפני יום כיפור.
נכון.
שיהיה מה לקרוא.
נכון, אתה צודק.
אז בוא ניתן ככה את האנקדוטה, הסיפורים הקטנים, הכלילים.
טוב, אז יש פה 32 שחקנים.
אוקיי.
אמרתי קודם שיש פה שלושה יוצאים מן הכלל, יוצא מן הכלל אחד זה קיליאן אמבפה, בגלל הגיל שלו, ויש גם שני ישראלים, שבוא נגיד את האמת, הם לא בין ה-30 השחקנים הטובים בעולם. אבל בגלל שהם מייצגים אותנו באירופה, ועשו כברת דרך, שזה גם אוסקר גלוך, וזה גם דניאל פרץ, ויש להם סיפורי חיים מדהימים, הכנסתי אותם. שבת, מגיע להם.
אני חושב שאם היית מתחיל לכתוב קודם, אז היה אולי גם עלה לך לאילי.
לא, עדיין לא. עדיין לא. אני מקווה שבעוד שנתיים כן, עדיין לא, כי עדיין משחק בליגה הישראלית, ועם כל הכבוד, אני יודע את איזה קבוצה אתה אוהד, גם אמיר גנח לא ייכנס, אוקיי? כי כבר ביקשו ממני.
לא,
איך אמיר גנח לא שם?
הילד עוד חודש וחצי בבלגיה.
שיגיע, שישחק, שיגיע. אוקיי. כל בסדר, אין שום בעיה. אז אם אנחנו מדברים באמת על, על, על השמות ועל הסיפורים, אז קח דוגמה את ג'מאל מוסיאלה. ג'מאל מוסיאלה, כוכב ענק בביירן מינכן, שחקן נבחרת גרמניה.
גרמניה, כן.
לא רבים יודעים שהוא בעצם אנגלי.
אנגלי?
אנגלי, ודאי. הוא שיחק בנבחרות הנוער של אנגליה. הוא וג'וד בלינגהאם, חברים טובים, היו 3 שנים באותו חדר בנבחרת הנוער של אנגליה, ביחד. בשלב מסוים...
שרתתי מופתע.
בשלב מסוים, מוסיאלה החליט שהוא מייצג את... הוא היה בנוער של צ'לסי. הוא החליט שהוא מייצג את גרמניה ולא את אנגליה, כי הוא יכול היה את שתי האופציות, וזה מה שקרה, אבל החברות ביניהם היא חברות מוכרת. ואם דיברנו על ג'וד בלינגהאם, שאגב, יש לו אח בשם ג'וב בלינגהאם, שמשחק, הוא כוכב בברמינגהאם סיטי. ג'וד בלינגהאם גם התחיל בברמינגהאם סיטי, והסיפור שלו זה סיפור של אבא שלו. של שני האחים, ג'וד וג'וב.
אוקיי.
Okay. שהיה כוכב על בליגות החובבניות באנגליה, הבקיע okay. יותר מ-700 שערים. הוא אגדת...
הוא הרונלדו של הכדורגל החובבני.
כן, כן. יותר מ-700 שערים. Wow. הוא הכוכב על. שוב, כחובבן, הוא השוטר okay. או משהו. אז זה סיפור נורא מעניין. רודריגו, שחקן של הברזילאי של...
רודריגו.
הוא גדל בסנטוס. עכשיו, סנטוס זה מועדון מאוד מפורסם בברזיל. הוא לא מהגדולים ביותר, אבל בגלל שהוא הוציא גם את פלא וגם את נעימה, הוא הפך לסוג של מועדון מיתולוגי כזה. והנדריק, סליחה, הנדריק, הנדריק זה סיפור אחר, בדיוק. רודריגו, הם שחקו ביחד בשנה הבאה. רודריגו, כשגדל בסנטוס, ולפני, ריאל מדריד קנו אותו כבר שהוא בן 16.5, כי הבינו שזה, זה השיטה של ריאל, הם קונים את השחקנים מאוד מוקדם, בהרבה כסף, כדי להבטיח אותם, אחרי שהם עשו את זה עם ויניסיוס, עשו את זה עם רודריגו, ועכשיו הם עושים את זה עם הנדריק. רודריגו בא לבית של פלא, הזמין אותו, אליו הביתה ממש, הוא גר שם בסנטוס, לפני שהוא נפטר, כמובן בשנה שעברה, הגיע אליו, ומתה ביניהם שיחה, הוא בירך אותו על המעבר לאירופה וכן הלאה, על תמשיך, תייצג את סנטוס, אנחנו מאותו הכפר, מה שנקרא, ואמר לו, אבל רק דבר אחד, תזכור, אל תפחד משום דבר. מה שיהיה, אל תפחד. וזה המוטו שמוליך אותו כל חייו, גם אחרי שהוא מזכיר את זה, וכל פעם שהוא מגיע למשחקים גדולים, והוא נכנס כשחקן צעיר במשחק הבחורה שלו,
קור רוח,
מדהים, 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 והקשר הזה, אפילו המיסטי הזה עם פלא, ממשיך איתו הלאה. אז זה גם סיפור אחד נורא נחמד שיש פה. אתה מכיר את הסיפור של דניאל פרץ והכפפות?
של דניאל פרץ והכפפות. לא, אני מכיר את דניאל פרץ, מכיר את משפחתו של דניאל פרץ, אבל את הסיפור עם הכפפות אני לא מכיר.
אז דניאל פרץ, אתה יודע, רוב הילדים, הם רוצים להיות חלוצים, רוצים להבקיע גולים. ילדים 5-6, אני מדבר, לא שהם כבר מתפתחים. ויום אחד, דניאל פרץ מסתובב עם אמא שלו בקניון רמת אביב, אם אני לא טועה. ילד בן 5-6. ויש חנות ספורט, והוא אומר לאמא, אמא, אני רוצה כפפות. אני רוצה להיות שוער. עכשיו, הוא היה קטן. שוב, היום הוא ענק, הוא 1.90 בערך. הוא היה ילד קטן. עד, דרך אגב, עד גיל די, בוא נגיד, 12-13, הוא היה אחד מהנמוכים ביותר, וזו הייתה בעיה. אחרי זה הוא פתאום צמח. והוא רצה כפפות, ולא ויתר לאמא שלו, ורצה את הכפפות. וכאילו, הוא יועד להיות שוער מגיל 5, שזה מאוד נדיר. שזה נדיר. זה כמעט לא קורה דבר כזה. דרך אגב, פעם פגשתי את פויול.
אוקיי.
זה הרבה 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 שנים. ופויול, הבלם הגדול של ספרד, של ברצלונה. אמרה לי שהוא התחיל את הקריירה בתור שוער.
שוער.
כן, אבל זה אנקדוטה שלא קשורה לכאן.
אז זה קטע. תשמע, אז קודם כל אני רוצה להגיד לכל המאזינים שלנו, כל מאזיני האנליסטים, אנחנו מצרפים לכם גם פה ביוטיוב וגם בכל הכלים הדיגיטליים שלנו, אצל כל האנליסטים. אנליסטים מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע,
הפועל תל אביב,
הפועל פתח תקווה, בית"ר ירושלים. אצל כולכם יש לינק שאתם יכולים לרכוש את הספר ברכישה מוקדמת 25%
הנחה. הקדשה לכל אנשי, כל מי שרוכש דרך האנליסטים מקבל הקדשה ספציפית.
יאללה, אז הקדשה ספציפית, אני מחכה להקדשה שלי גם.
אתה תקבל את זה בכל.
של האנליסטים נדב יעקבי, אני רץ לרכוש ולקרוא את הספר. תודה רבה.
בכיף.